Aamen, niin kymmenen nyt. Suunnikin jomtiota saapu.
בשנה הראשונה שהגעתי למרכז הרב, אז כידוע שלושה ימים אחרי ראש חודש אלול מגיע ג' אלול, ומצאתי את עצמי שותף בהזכרה לרב, שבה עלו כמה וכמה אנשים לדבר על הרב, כמובן החשוב האחרון שבכולם, הרב סיודה, דיבר שעה וחצי, סיפר סיפורים על הרב. ואני לא יודע מי זה הרב קוק, בסך הכל יומיים הגעתי למרכז הרב, היה לי למען האמת מאוד קשה, מאוד מוזר, רק נופל לישיבה ושעות שלמות שומע מי זה הרב קוק. רק אחרי הרבה שנים שלמדתי את משנתו של הרב קוק, יכולתי להבין את המשמעות של הדברים. אני בשנים הראשונות גם כן, בגלל החוויה שהייתה לי, התלבטתי עם ג' אלול להתחיל לדבר על הרב, כשאנשים עוד לא באמת נפגשו עם הדברים בתוכה. אבל מה לעשות, ג' אלול זה לא תאריך שאני קבעתי אותו, ולכן אני בדרך כלל עושה את השיחה הזאת בסגנון מיוחד. זאת אומרת, תלמיד צעיר שבא לישיבה, הוא שואל, למה פה לומדים כל כך הרבה הרב קוק? אז בעצם זה מה שאני רוצה לתת תשובה לשאלה הזאת. מדוע באמת משנתו של הרב קוק תופסת מקום כל כך מרכזי בעולמנו הרוחני? זה בעצם הנושא שעליו אני רוצה לדבר. הייתי יכול לענות תשובה פשטנית, שימצא לי מישהו כל כך הרבה ספרים שמדברים על כל כך הרבה נושאים אקטואליים וחשובים ורוחניים כמו הרב קוק. זאת אומרת, כשמישהו אומר לי, למה לומדים פה הרב קוק, בוא נלמד גם ספרים אחרים, אומר לו, בסדר, בוא נלמד מורה נבוכים, בוא נלמד כוזרי, בוא נלמד ספר עיקרים של רבי יוסף אלבו, מתחיל ללמוד אותו, אחרי כמה עמודים הוא נשבע ומתמוטט. באמת, בדורות האחרונים, במובן הכמותי והטכני, אין מי שכתב כל כך הרבה דברים רוחניים, עמוקים, מקוריים, שמבחינת הנושאים שלהם והשפה שלהם וצורת ההיגיון שלהם הם כל כך יכולים להדריך אותנו ולהנחות אותנו בכל הסוגיות שיש לנו היום, ועם כל חשיבותם ומרכזיותם של ספרי היסוד הקלאסיים כמו מורה נבוכים וכוזרי ומהר"ל ואמונות ודעות של רב סעדיה גאון וספר יקרים של רבי יוסף אלבו וכו' וכו', בסוף כמו שאנחנו לא פוסקים מתוך הגמרא ומתוך הראש ואפילו לא מתוך השולחן ערוך אלא דווקא על ידי המשנה ברורה, כלומר מי שכתב את הדברים למעשה כמו שהם היום, כך אף על פי שברור שבתוך כתבי הרב יש גם את הרמב״ם ואת הכוזרי ואת רבי יוסף אלבו ואת כל הראשונים ואת דרשות הר"ן והרמב״ן ורבנו בחיי, אבל אני לא מכיר לפחות ספרים שדרכם אני יכול ללמד את כל היסודות החשובים לו היום במוסר ובמידות ובירת שמיים ובמינות איתנו כמו הדברים זה פן כמותי, אבל אני לא עליו רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על הדבר המהותי, ובשביל זה אני רוצה לתת הקדמה קצרה ולומר לכם פחות תשקפתי איפה כאן נכנס הרב. תראו, כשאני מסתכל על 100 השנים האחרונות שעם ישראל עבר, אני חושב ש100 השנים האחרונות, 120 שנה האחרונות, התרחשו שני דברים הפוכים לגמרי זה מזה שאנחנו צריכים להתמודד איתם. הדבר הראשון, נתחיל בדבר הטוב. אנחנו שגדלנו פה בארץ ישראל אולי לא כל כך מבינים את זה. אני אישית שגדלתי להורים ניצולי שואה, אבא שלי היה באושוויץ ויותר חי את זה, אבל תנסו רגע להתרומם ולהבין מה פירוש הדבר אחרי 1,900 שנות גלות, אחרי 1,900 שנה שיהודים דיברו על שיבת ציון כאיזשהו חזון נבואי לרחוק. תודה רבה. קרה הדבר שבו כל הדורות חלמנו. עם ישראל מתקבץ לארצו, עוד מעט אנחנו קרובים למצב של רוב יושבי עליה, מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל, בפשטות זו מהפכה אדירה היסטורית שבה הולכים ומתגשמים חלומות של כל הדורות. ואשרינו מה טוב חלקנו מה נעים לגורלנו שאנחנו זוכים להיות חלק ממנו. לפני 100 שנה, אתם יודעים 100 שנה זו תקופה מאוד קצרה בהיסטוריה של עם ישראל, הארץ הזאת הייתה שוממה. כל הסבים והסבים רבים שלכם כולם ישבו להם בוורשה או בקזבלנקה או בצנה או בברלין. וכשמישהו דיבר על גאולה זה היה איזה חזון כזה. והנה אנחנו יושבים פה בליבה של ארץ ישראל, וארץ ישראל פורחת וכל כך הרבה דברים נפלאים מסביבנו. היינו כחולמים, כפשוטו. מי שלא חש את זה, מי שלא רואה את זה, מי שלא מבין את זה, הוא פשוט לא יודע איפה הוא חי. מצד שני, העם היהודי עבר 100 שנים את האסונות אולי הגדולים ביותר בהיסטוריה שלו. מצד אחד השואה, 6 מיליון יהודים, עם כל הרדיפות וכל הגלויות וכל, עוד לא היה דבר כזה, לא בהיקף ולא בזוועה. אבל אני רוצה לדבר על דבר אחר, שבמובנים מסוימים הוא עוד יותר טראומטי. עם ישראל שבמשך 1900 שנה במסירות נפש בלתי רגילה היה נאמן לתורה ומצוות, פתאום התפרק. מדברים שיש היום 13 מיליון יהודים. בואו ניקח את הפרמטר הכי פשוט שעליו תמיד יהודים זה נקרא יהודי, שמור שבת. מתוך 13 מיליון יהודים, כמה יהודים שומרים שבת? אתם יודעים מה? לא עם כל הדקדקנות של המשנה ברורה ושמירת שבת כחטא. כמה יהודים פשוט בשבת נמנעים מלמצוא, מלהדליק את העיר, את האור, מלפתוח טלוויזיה, שומרי שבת במובן הכי הכי פשוט, הכי הכי מסורתי. מתוך 13 מיליון. אני מציע לכם לא להעיז להגיד את המילה הזאת, כי זה הרבה פחות מחצי, ואולי גם הרבה פחות משליש, וזה מזעזע. כלומר, רובו של העם היהודי מתכחש ליהדות. אני חושב שמצב כזה עוד לא קרה אף פעם בהיסטוריה של עם ישראל. היו בעיות, היו גם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל גם עבודה זרה זה לא היה שאנשים שמרו שבת ועבדו עבודה זרה. אנשים היו הולכים לבית המקדש, מקריבים קורבן, ואחר כך הולכים לפסל ומשתרבים לפסל. אבל עזיבה מוחלטת של תורה ומצוות, כפירה בכל עיקרי האמונה, אף פעם לא דבר בהיסטוריה של עם ישראל, שרובו של העם היהודי לא יאמין באמונת היהדות ולא יקיים תורה ומצוות, עוד לא הדבר כזה בהיסטוריה. זה אגב מוביל לתהליך שאולי המילה שואה היא לא מילה מתאימה לו בגלל ההקשר המעשי האחר שלה, אבל לקטסטרופה היסטורית של התבוללות שגם כן לא היה דוגמתה בכל הדורות. הסטטיסטיקאים טוענים שמאז מלחמת העולם השנייה העם היהודי איבד יותר משישה מיליון בהתבוללות. עם השואה, אבל בלי ההתבוללות שהייתה במאה, 120 שנה האחרונות, העם היהודי היום היה צריך להיות למנות כפול. זה 26 מיליון יהודים. לפחות 13 מיליון יהודים התבוללו במאה השנים האחרונות. אתם יודעים מה זה? לא יודע מה כזה, אף פעם מוסתו שם מוסתו. איך שני התהליכים האלה מתחוללים יחד? מצד אחד אנחנו מדברים על גאולה, על עקבת הדמשיכה, על שיבת ציון, ואנחנו כולנו מלאי שמחה והתרגשות על זה שכל מה שהתורה הבטיחה לנו הנה סוף סוף מתקיים לעינינו. ומצד שני העם היהודי מתפורר. אני אומר לכם, בשבילי כל שנה קוראים בתורה פרשת אחרי מות, אני לא יכול לקרוא את הפרשה. כתוב ולא תסו כתועבות הגויים האלה ולא תקיע ארץ אתכם כאשר הקיע את הגוי של בניה. מה אני אגיד לכם? ארץ ישראל מלאה עריות וזימה וכל הדברים הכי נוראים, כמו כל תועבות הגויים. אתה עובר ברחובות, בערים של זהו, אתה לא בטוח אם אתה מסתובב בעיר יהודית. הלבוש, הפרסומות, השפה, כמו בניו יורק ופריז. איך מכילים את שני הדברים האלה ביחד. עכשיו יש צורות שונות להכיל את שני הדברים האלה ביחד. אולי אני אומר עוד בתוך הפרדוקס הגדול הזה עוד פרדוקס קטן. מדינת ישראל היא הרי הוקמה בעקבות זה שעם ישראל כל הדורות התפלל לירושלים עירך בחיים תשוב. מדינת ישראל הוקמה בזה ש-1900 שנה יהודי שלוש פעמים ביום פונה לכיוון ירושלים ומתפלל לקיבוץ גלויות ועל בניין הארץ. כל שיבת ציון הרי לא הייתה יכולה לצמוח, לא הייתה יכולה בכלל להיות, אם לא שכל הדורות מתוך התנ"ך ומתוך הסידור ומתוך אהבת השם ציפו לישועה ולשיבת ציון. איך פתאום קמה פה מדינה חילונית שרוב הכוחות שמובילים אותה מנותקים לגמרי מיהדות, מתורה ומצוות, מחללי שבת והפרסיה, אוכלי נבלות וטרפות ובועלי נידות? סליחה שאני משתמש בביטויים כאלה, אני רק רוצה להחריף את הסיטואציה. אנשים שאלה התארים שלהם בממשלה מובילים את המדינה היהודית. זה שיש בעם ישראל אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים ומתפלצים מזה, הם קוראים לזה ממשלת הרשע, על פניו לכאורה הם צודקים, לא? זה לא אנשים שכופרים בעיקרי תורה? הם לא מחללי שבת ופרהסיה? הם לא אוכלי נבלות וטרפות? הם לא בועלי נידות? מה אתם עושים? כל מה שאמרתי נכון? אמרתי משהו לא נכון? אדם שעושה את כל הדברים האלה זה לא מי שמוגדר בכל ספרי הקודש כרשע מרושע? אז תגידו, מה אתם כל כך מקפצים ביום עצמו? אל המדינה הזאת התפללנו, אליה חלמנו, אנחנו שמחים בה? לא כך תיארנו. אתם יודעים, כבר שמעתם אותי, אני תמיד אומר את זה, הציפייה הראשונה לציון היא באה ממקור הקודש. רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, בליל שבועות, בליל מתן תורה, קם על רגליו בקונסטנטינופול, וברוח הקודש אמר, רבותיי, לא כל העיתים משוות, הגיע עת גאולתכם, עוזבים את הכל לארץ ישראל. ואז עלה איתו תלמידו רב שלמה אל כבץ וכתב את לך דודי, שכולו מלא צפיית ישועה, שהנה, לא זוכר, הייתה קבוצה קטנה, 50 שנה של פריחת מקובלי צפת, ואחר כך הכל שקר. 200 שנה אחרי זה שוב מופיעים גדולי ישראל, מצד אחד אגרא ותלמידיו, מצד שני תלמידי הבעל שם טוב, ומתחילים עליות גדולות של תלמידי החסידים ותלמידי אגרא לארץ. והגרם אומר, התחלת את הגאולה, הגיע את גאולתכם. וברוך השם, ממקור הקודש מתחילים עליות. ונשאר קטן, התיישבו בארבעת הרי הקודש, הקימו כוללים שחלו מכספי החלוקה ששלחו יהודי אירופה, לא קמה מדינה. עדיין בעלייה הראשונה, רוב העולים, פתח תקווה, ראשון לציון, ראש פינה, זיכרון יעקב, מוצא, אנשי תורה, אנשי אמונה, יהודים, כמו שיהודים היו תמיד בכל הדורות. פתאום קבוצה קטנה בעם ישראל עקפה אותנו, מגיעים פה יהודים בלי תורה, בלי מצוות, עם זמירות חדשות, במקום לדבר על אמונה בהשם, על תורה ומצוות, מדברים על סוציאליזם ורוויזיוניזם וליברליזם וכל מיני זימים למיניהם, ומקימים פה מדינה של גוי, מדינה שאומנם יום מנוחה רשמי הוא שבת, אבל תסתובבו בשבתות בערים ותראו כמה שבת קודש נשמר. מדינה שרוב אלה שמנהלים אותה לא מאמינים, לא בתורה, לא מצוות ולא מקיימים. איך זה קרה לדבר כזה? 1900 שנה התכוננו לדבר הזה, וכשזה מגיע, מי זה? מה זה הדבר? בין מי זה האלה? אתם יודעים, יש מדרש מאוד מעניין. כאשר דוד הצעיר מגיע אל המערכה מול גוליאת, ומתחיל להציס את החיילים, מה זה פה? אז שאול שואל את יועציו, בין מי זה האלה? נו, חז"ל כבר שמו לב שהשאלה הזאת היא משונה. למה היא משונה? כי שני פרקים לפני כן כתוב שהייתה לו רוח רעה, ואמרו לו, הנה ראיתי בן לישי, טוב רואי, יודע נגן, איש חי והשם עמו, והוא ניגן בחדר של שאול. דוד היה אחד המקורבים ביותר לשאול. הוא היה אדם שידע את הסוד שרוב, אני מניח שהממשלה הסתירה אותו מרוב העם, שהמלך יש לו דיכאונות ומצבי רוח קשים ונתקף במראה שחורה, ואז במצבים הקשים האלה היו מביאים את דוד שינגן לפניו. אז פתאום אתה שואל, בן מי זה האלם? אומרים חז"ל שהשאלה שלו הייתה זו, בן מי זה האלם? כלומר, דוד הזה שאני מכיר אותו, האם הוא בא מפרץ והוא ראוי למלוכה, או שהוא בא מזרח? מה זה, לא צריך לפחד ממנו. השיב לו דואג האדומי ואמר לו, עד שאתה שואל עליו אם הוא ראוי למלוכה, תשאל עליו אם הוא ראוי לבוא בקהל, דעתי מרות המואביה. הוא בכלל לא יהודי. חז"ל אומרים, אז שמואל כתב את מגילת רות לבסס את ההלכה בישראל, שנפסקה במעמד 71 זקני הבית דין, ואבצן נשיא הסנהדרין בראשן הוא בועז, שעמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי. ומגילת רות נכתבה כתעודת כשרות לדוד משיח ציפורי. אני לוקח את המדרש הזה לימינו. כל זמן שעלייה לארץ ישראל הייתה על ידי יהודים, נקרא לזה רגילים, יהודים שמניחים תפילים, יהודים שמתפללים להשם, הכל היה בסדר. פתאום הופיעו פה אנשים, אנשי עלייה שנייה, השומר, הפלמ"ח, מוסדות לאומיים. למה מי אלה בכלל? הם ראויים למלכות? מי זה ארצה? יהודי מתבולל שהיה ביום עדה מביא הביתה עץ השוח. האם ראו לו למלכות? זה חוזה מדינת היהודים. בן גוריון קויפר, הבת שלו התחתנה עם גוי, או הבן עם גוי, אני כבר לא זוכר, וזה היה בסדר. הקויפרים האלה ואחרים אומרים, עד שאתה שואל אם ראויים למלכות, תשאל אם בכלל הם ראויים לבוא בקהל, אם יהודים הם. אני אומר לכם, לולי הרב קוק, איש מאיתנו לא היה יכול לעמוד ולהשיב לי על מה שאני אומר עכשיו. זה הבעיה. קרה כאן דבר, אתם יודעים, הרב קוק היה אדם גדול והיה גאון עצום וכתב המוח. וכתב המון דברים חשובים על תורה ועל יראת שמיים ופסקי הלכות, כמו כל הגדולים שבכל הדורות. אבל מעבר לכל הדברים האלה, הרב קוק התמודד עם הבעיה מספר אחת, שלולי היה לנו את הכתפיים שלו, לא היינו מוצאים את ידינו ואת רגלינו. רב קוק הגיע לארץ, אתם יודעים, מאוד מעניין, בכ"ח אייר תרס"ד, שנת הסדר, המסדר אומר, ריבונו שלנו סידר אותנו לארץ ישראל בכ"ח אייר, שנת הסדר. זה בדיוק תחילת עלייה שנייה. הרב קוק היה בן 39. אז אומרים, כן, אין אדם עומד על דעת רבו עד גיל 40. הבשלות, 40 שנה הרב קוק הכין את עצמו להיות הרב קוק בחוץ לארץ. אני מספר שהיה פעם איזה שיר גדול שראה כמה שהרב קוק רוצה עוד לארץ ישראל, אמר לו, אתה יודע מה, אתה לארץ ישראל, אני אחזיק אותך, אני רואה כמה שאתה משתוקק לזה. והאדרת, חותנו, לא הרשה לו. הוא אמר, אתה תעלה לארץ ישראל כרב, לא כאדם פרטי. הוא עלה לארץ ישראל להיות רבה של יפו, אחרי מלחמת העולם השנייה, רבה של ירושלים, ואחר כך רבה הראשי של ארץ ישראל. ואילולי ההכרעות שלו בסוגיה הזאת שאני עכשיו מדבר עליה, כולנו פה היינו נמצאים בישיבות כמו בבני ברק ובמאה השערים, או היינו חילונים, שזה מה שקרה לרוב עם ישראל, או שהתנתקו מהמדינה ומשיבת ציון, מפני שזה הרי נגד התורה, רשע מרושע, או שבאמת כיוון שהעתיד זה ישיבת ציון, והעתיד זה המדינה, והעתיד זה המודרנה. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור עכשיו לגטו בקזבלנקה או בוורשה. אז רוב האנשים החליטו לעזוב את הכל. כי עובדה, הקדמה היא לחילוניות. אני בתור נער בתל אביב זוכר את התקופה שדתיים היו מתביישים ללכת ברחוב יקיפה. היה בושה, כי זה ברור שהחבר'ה הרציניים זה החילונים, הם הקימו את המדינה, הם לקחו אחריות, הם מנהלים את המדינה, הם המדינה, הם המודרנה. אנחנו איזה כנראה יצור ארכאי מן העבר, מן הגלות כאלה, וצריכים לבקש תודה שהם מסכימים שנחיה פה יחד איתם. אני זוכר בכיתה ח' כמו רוב ילדי הכיתה שלי, שלמד בבית ספר ממלכתי דתי, בתל אביב, בית ספר בילו, רוב הכיתה שלי הלכה ללמוד בתי ספר חילונים, תיכונים, וגם אני החלטתי ללכת לתיכון. שם תיכון חדש, והיה נחשב על משהו חדש, מתקדם. ברוך השם, שהוא מגלגל זכות על ידי זכאי, סבא שלי זכרונו לברכה הודיע להורים, אם אלי לא הולך לבית ספר דתי, כף רגלו לא תדרוך בביתנו. מכיוון שסבא שלי היה אישיות מיוחדת, שבעיירה מונקאץ' הוא היה היחידי שהציל את אשתו בכל ארבעת בנותיו בגבורה ובתושייה ובמסירות, שנכתבו על זה ספרים, על מה שהוא אמר זה נעשה, ובזכות זה אני היום פה. אבל בשנים שאחרי קום המדינה, רוב רובו של הציבור הדתי לא ידע לעמוד מול התופעה הזאת, שהנה החילונים צודקים, הדתיים נשרפו במשרפות באושוויץ והחילונים הקימו מדינה, אז מי צודק? ברור שהחילונים. כאן המפעל הגדול של הרב, זה לא ממעט שום דבר העובדה שהוא היה פוסק גדול. אתם יודעים, הוא היה חוזר כל חודש על כל השעה, היה לו סדר חזרה 60 דף גמרא ביום. הרב היה חוזר, היה בקיא בכל השס, כי פשוט כל חודש הוא היה עובר על כל השס. מעטים הגדולים בכל הדורות, אפשר להגיד עליהם, בקיאים בכל התורה כולה, בכל סדר. סיפרתי פה לא מזמן, כאשר הרב קוק הגיע לארץ, עד הלשם שבו והחלמה, על כאן המקובלים בארץ ישראל, והסבא של הרב הראשיב של היום, פגש את הרב, אחר כך הוא אמר למקורביו, נדהמתי שיש בדור הזה אדם שאפשר לומר עליו את מה שאמרו רק על האריזה, כל רז לא אניס לך. כלומר, על האריזה אמרו, אין סוד מסודות התורה שהוא לא יודע. כל רז לא אניס לך. אין דבר שהוא לא יודע בסודות התורה. אמר הלשם שבו והחלמה, אחרי שהוא נפגש עם הרב ודיבר איתו, והרב הרצה לפניו, התחיל להרצה לפניו על כל השיטות השונות בקבלה, הוא יצא מזועזע מהפגישה הזאת ואמר, לא ידעתי שבדור שלנו יש אנשים כאלה. הרב איסר זלמן מנצר, בעל ספר אבן העזב שנימד בכל הישיבות, היה ראש ישיבת כל תורה בירושלים, סיפר לרב צבי יהודה שכאשר הוא נסע לאירופה לפגוש שם את רב חיים מויזר, שהיה רבן של כל בני הגולה, הוא היה המנהיג הגדול של גדול תלמידי החכמים אז בווינה, אז הוא שאל אותו על הרב קוק, הוא אמר לו, ידיעת התורה ושלי, ושלך מגיעה רק עד ידית המנעול של דלתו של הרב. כך אמרתי לו, כך הוא סיפר לרב צבי, זה מה שאמרתי לו, כי רציתי להסביר לו מי זה הרב. אבל אם הרב היה עוד תלמיד חכם גדול כמו שעם ישראל ברוך השם זכה, וגם אם היה גדול מאוד, עדיין ולא היה תופס את המקום שהוא תופס אצלנו היום. אבל הרב נשלח כאן לארץ לא במקרה, עם תחילת עלייה שנייה. אתם יודעים שהיסטורית עלייה ראשונה הייתה רובה על ידי אנשים שומרי תורה ומצוות. בתף רי סמך דלת או בתף רי סמך גימה, לא משנה, כן? התחילה תקופה שנקראת תקופת עלייה שנייה, מתף רי סמך דלת עד תף עין דלת, עד פריצת מלחמת העולם הראשונה. 10-11 שנים זו הייתה עלייה שבאו הנה 40 אלף איש, שכבר רובם צעירים מרוסיה, מנותקים מתורה ומצוות, והם חוללו פה את המהפכות הגדולות של גדודי העבודה והקמת אגודת בר גיורא והשומר והקמת המוסדות הלאומיים והקמת התשתיות לקראת הקמת ההגנה והפלמ"ח. כל זה פרי של אנשי עלייה שנייה. פעם ראשונה בהיסטוריה של הגאולה הציבור המנותק מתורה ומצוות מגיע לארץ והופך להיות בארץ מרכזי. אתם יודעים שבהתחלה גירשו אותם מחלק גדול מושבות, לא רצו, בגלל שההתנהגות שלהם. הולכים בחור בחורה ברחוב יד ביד, ומי שמע דבר כזה? בפתח תקווה גירשו אותם, בחדרה גירשו אותם. מה, אתם גויים? הייתם פעם בחור בחורה יהודים הולכים יד ביד? בפתח תקווה לא ראו דבר כזה, גירשו אותם, לא רצו אותם, וחברה גירשו אותה. לא שמענו דבר כזה, יהודים יהודיה הולכים לתו ככה ופריצות כזאת נוראה. אבל לאט לאט התברר שהצעירים האלה הם לוקחים אחריות. מכירים את המילה הזאת, לקחת אחריות? זו המילה שתשמעו הכי הרבה פעמים במוסד הזה בשנה הקרובה. אני אחראי לקחת, בעזרת השם. הצעירים האלה לקחו אחריות והובילו את תהליך שיבת ציון ובזכותם אנחנו עכשיו כאן יושבים. והרב קוק עומד באמצע, מצד אחד נלחם מלחמה נוראה נגד התופעה הזאת, ועוד אני אלמד אתכם את האיגרת שלו לאנשי אשכנז: בואו לארץ, בואו ותיקחו אחריות, הכל פתוח, אין פה בגץ, אין פה ממשלה רקובה, אין פה פוליטיקה, אין פה תקשורת אפילו, אין פה מעריב, אין פה הארץ, אין פה ידיעות אחרונות, אל תדאגו, תבואו, תיקחו אחריות, תבנו מדינה יהודית כשרה כמו שצריך. הם לא באו. והוא כותב: אם הציונות החילונית, שהיא מנותקת מיסודות היהדות, אם היא זו שתוביל את כל התהליך של שיבת ציון, אז אין די בער גודל האסון. היא תהפך לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. אבל מצד שני, הרב קוק עובר במושבות, הוא מעודד את הצעירים, כן, בסוכות האחרון לקחתי את כל המשפחה שלי, נסענו לדגניה, נפגשתי שם חבר ותיק, אימי אבדי, שעוד תזכו לפגוש אותו, אחד מהדינוזאורים של פעם, אדם שעשה הרבה מאוד דברים של עם ישראל, והלכנו לבקר אותו, ואז הוא לקח אותי לאזור העתיק של דגניה, ואמר לי: אתה רואה פה על המרפסת הזאת, שזה החדר שגר בו טרומפלדור, על המרפסת הזאת עמד הרב קוק, וכל אנשי דגניה ישבו והקשיבו למה שהוא אומר, וכשהוא גמר לדבר כולם פרצו בשירה והתחילו לרקוד, ואז הוא נכנס לחדר של טרומפלדור, הוריד את חליפת הרבנים שלו, הוריד את הנעליים שלו, ירד למטה והתחיל לרקוד עם החבורה, חיבק אותם, התחיל לרקוד, כאן, אתה רואה, כאן, כאן, הראה לי, אתה רואה, פה הוא רקד בדגני. זה הנושא המרכזי שנלמד, לא בגלל שאני יש לי איזושהי חולשה להיסטוריה ואני רוצה עכשיו ללמד לכם מה קרה בהיסטוריה לפני 100 שנה, אלא מחר אתם הולכים להתמודד את אותה התמודדות. אתם תלכו לצבא שאתם יודעים שהמפקדים שלכם יש להם שיקולים אחרים, יש להם מחשבות אחרות, הם מחללי שבת בפרסיה, אוכלי נבלות או טרפות ועוד כמה דברים שלא רוצה להזכיר אותם כאן, הם יתנו לכם פקודות. אנחנו רוצים לעבוד עם אנשים כאלה? אני מוכן לסכן את החיים שלי יד ביד עם האנשים האלה? זו דילמה שאנחנו כאן היום צריכים להבין טוב טוב מה בעצם הרב אומר, איך הוא מתמודד עם הבעיה הזו. אז נכון, יש כאלה היום שעוזבים את הרב, מה שנקרא בתהליך התנתקות מהמדינה, התנתקות מצווה הגירוש, אנחנו רוצים להיות זקופי קומה ואנחנו לא רוצים להיות שותפים. נכון? זה שיטה פשוטה, כל העולם החרדי כבר נוהג ככה 150 שנה מאז שהרצל התחיל. אתם מבינים? הרצל עשה את הקונגרס הציוני בתף רש נון זין, תף רש נון זין לפני 110 שנים, רובו המכריע של העם היהודי היה שומר תורה מצוות דם. זה היה לפני השואה, במזרח אירופה ובארצות המזרח כולן ההתבוללות כמעט שעוד לא הגיעה, תקופת ההשכלה עוד לא חדרה מספיק חזק לפולין ולרוסיה, ודאי לא למרוקו ולעיראק. ורוב היהודים, רוב העם היהודי עדיין היה שומר תורה ומצוות. אבל בהסתדרות הציונית, שהתכנסה בבאזל בתף רש נוזיים, ששם קם הרצל ואומר, היום הקמתי את מדינת היהודים. והוא צדק. היום הוא אומר, אולי לא כולם הסכימו לי, אבל בעוד 5 שנים או 50 שנה לכל היותר כולם יודו לי. ו-51 שנה אחרי זה הוקמה מדינת היהודים. שם, בהסתדרות הציונית, בעלי הכיפות היו אחוז קטן, מבוטל ובלתי משפיע. המזרחי והפועל המזרחי של אז, הם היו נראים בערך כמו המבדל של היום. איך מתמודדים עם הבעיה? זו בעיניי בעיית הבעיות של הדור, שכל הסיבוכים שיש לנו היום זה בגלל חוסר ידיעה נכונה להתמודד עם הבעיה. עכשיו תראו, אנחנו בעזרת השם במהלך השנה נלמד הרבה מקורות בתוך הרב, ואני מציע לכולם לקרוא את כל המקורות, לעיין היטב המקורות, ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק, כי כשתהיו גדולים ותצטרכו לתת עצמכם תשובות, השיעורים שאני נותן לא יספיקו. השיעורים הם תמיד נותנים רק את הכיוון, הם מסבירים את המושגים, אבל מי שרוצה באמת לדעת לעומק עם שלמות פנימית, עם אמונה פנימית, איך להתמודד עם הדבר הזה, הוא חייב להכיר את כל העולם הרוחני הזה במקורו, ולקרוא מאות מאמרים, דפים, ספרים, פירושים שהרב כותב על הסוגיה הזאת. אני חושב שכאן השליחות ההיסטורית העיקרית של הרב, מבחינה זאת הוא מורנו ורבנו, בלעדיו היום לא היינו מוצאים את ידינו ורגלינו. ובכל אופן, כיוון שהיום ג' אלול, ונתכנסנו פה לעסוק בסוגיה הזאת, אני רוצה לומר כמה מילים. כמה מילים לפתוח את הפתח הראשון להבין את החידוש של הרב. אבל לפני כן אני רוצה להסביר מה אמרו אחרים, כי הרי הבעיה היא באמת בעיה. כלומר, אם כל הדורות חולמים על הקמת מדינה יהודית על פי תורה, איך בסוף דווקא אנשים בלי תורה מקימים אותה? עם כל הדורות אנחנו אומרים שהגאולה זה התקופה הכי טובה שלה אנחנו מחכים, איך זה יכול להיות שהגאולה מגיעה פתאום רובם נהיים חילונים? משהו פה לא עובד, נכון? אז אני רוצה לתת לכם שתי תשובות שלפי דעתי אין לא נכון, אבל חשוב שנבין את הערך שתמון בהם ואת עד כמה שהן נשמעות הגיוניות, כדי להבין איפה הרב נכנס ואיך הרב מטפל בבעיה. נתחיל בהסבר החילוני. החילונים אומרים בערך כך, אני לא לוקח גם הייתי, הוא כתוב של עמוסו, של אבת יהושע, פרופסור אמנון רובינשטיין, שעשה חינוך פעם, כתב ספר של 300 עמודים, שבו הוא אומר את מה שאני אומר עכשיו. ספר נקרא, מהרצל ועד גוש אמונים וחזרה. הוא אומר ככה, הדת במהותה היא גלותית, כי היא מעמידה את חיי הרוח במרכז. וכל זמן שיהודים רק רוצים חיי רוח, רוצים את עיקר מרצם לפלפל בגמרא, לעולם לא תהיה להם מדינה. חוץ מזה, הדת במהותה, כיוון שהיא מיסטית, היא תולה את הכל בהשגחה אלוקית, היא סומכת על זה שאלוקים יעשה את הדברים, אז אנשים לא צריכים לקחת אחריות ריאלית על המציאות העולמית. ובשביל להקים מדינה, צריך אנשים ריאליסטים, שלא סומכים על אלוקים, ולא מצטטים פסוקים על הארץ המובטחת, אלא עוסקים בפוליטיקה ריאליסטית מדינית. ולכן הוא אומר, זה היה הרצל. בזכות זה שהרצל כבר התנתק מהיהדות, בזכות זה שהרצל היה יהודי חילוני מתבולל, הוא הבין שפוליטיקה לא עושים עם פסוקים ועם סיסמאות, אלא פוליטיקה עוסקים בשכל רציונלי, בניתוח מדיני קר, בהבנת האינטרסים המדיניים שפועלים בשטח, וניסיון לנצל אותם לטובתך. ולכן הוא ניסה לטפל עם הסולטן, הטורקים, הקיסר הגרמני. זה לא חשוב שהתוכניות שלו לא הצליחו, אבל הוא לימד אותנו, אני מצטט את רובינשטיין, הוא לימד אותנו איך עושים פוליטיקה. פוליטיקה לא עושים עם חלומות, פוליטיקה לא עושים עם פסוק, פוליטיקה עושים עם התחשבות ריאליסטית בנתונים וניסיון לשחק עם האינטרסים של העמים ככה שאנחנו נרוויח מזה. ולכן גוש אמונים, מרכז הרב, הם הכי מסוכנים. החרדים הם מתנהגים יפה כמו שהרצל אמר. כבוד גדול נכבד את הרבנים, כותב הרצל ביומנו. ניתן להם איתה מדינה משכורת גדולה כדי שיהיו לבושים יפה, ובימי חג ומועד ניתן להם את המיקרופון כדי שיגידו דברים המעוררים את הרגש ואת הלב. אבל הם לא יתערבו לנו במדינה. ניתן להם כסף שיבנו ישיבות, שיהיו סגורים להם בקסר קטינים שלהם. את המדינה אנחנו מנהלים בעיניים רציונליות, אתאיסטיות, באופן פונקציונלי, על ידי אנשים שמה שמוביל אותם זה הפרגמטיזם. ככה ניהלנו את המדינה עשרות שנים, שפתאום באו אנשי גוש אמונים והם מתחילים לצטט פסוקים על הארץ המובטחת, ועל זה הם הסכנה הכי גדולה. שולמית אלוני, שהייתה שרת חינוך לפני אמנון רובינשטיין, הגיעה לאילת פעם אחת, פתאום לי זה פשוט מנהל בית ספר, אספה את כל המנהלים, אמרה להם ככה: מי מכם שרוצה תגבור יהודי בבתי ספר, אין לי בעיה שילך לחב"ד, שילך לרב אלבז, שיפנה לחרדים. אבל שלא תכניסו את הכיפות הסרוגות לבתי הספר, הם מסוכנים מאוד. כי הם מנסים להשתלט על המדינה. הם מנסים לנהל את המדינה עם פסוקים. החרדים לא מבחינים אותנו. תתנו קצת יהדות. אם אחד הילדים שלכם יחזור בתשובה, יחזור בתשובה, מה אכפת לכם? את המדינה אנחנו ננהל באופן חילוני. כי זה מהותה של מדינה. שכנעתי אתכם להיות חילונים? כל מי ששמע את החלק הזה עכשיו אסור להירדם בהמשך, כי אני גם אחראי להוציא את הרעל שהכנסתי עכשיו בכם. זה גישה שמסבירה. כן! מה אתה אומר? איך יכול להיות שהמדינה שקמה היא חילונית? לא הייתה יכולה לקום מדינה אחרת, אלא רק מדינה חילונית. אם עם ישראל כולה נשאר דתי, הם נשארים בגלות. ואם גוש אמונים ישתלטו על המדינה, הם יפרקו אותה ואנחנו נחזור לגלות. למה דווקא בתקופת הגאולה רוב עם ישראל נהיה חילוני? כי הוא חוזר אל החיים, כי הוא חוזר אל הארציות, כי הוא חוזר אל המציאות. זה אותו תהליך, אומרים החילונים. כך צריך להיות. אחד מחשובי אנשים באוניברסיטה בירושלים, פרופסור גרשון שלום, שהוא היה אחראי ללימודי הפילוסופיה היהודית באוניברסיטה העברית בירושלים כשהיא הוקמה, כתב ספר שלם בשם שבתאי צבי, שהוא מסביר
שאי אפשר להקים מדינה אלא אם כן משתחררים מהמיסטיקה היהודית. צריך להשתחרר מהדת ואז אפשר לחזור לחיים, כי הדת מנתקת אותנו מהחיים. כך מלמדים אוניברסיטת ירושלים עד היום. לא ידבר. ועכשיו הכל מובן. למה התהליכים באים ביחד? כן, התהליכים באים ביחד. חזרנו למדינה, חזרנו לחיים, בנינו פה מדינה מודרנית, בזכות זה שעם ישראל, ברוך השם, נפטר מהמיסטיקה הדתית הישנה. והופך להיות רציונלי, חילוני. מקווה שלא יגרום אנשים כמוכם חילונים, אני אומר לכם, יש לי הרבה חברים שבגלל שיקולים כאלה יהיו חילונים. שגדלתי בתל אביב לפני כמה אלפי שנים, כן. שמה? קודם כל, אני לא אחראי לתרף את כל הקושיות עליהם. יש עוד הרבה קושיות עליהם. אז אני לא מתנדב לעשות. אבל הם עושים דבר מאוד מעניין. איך הם מסבירים את דוד המלך, שהיה פוליטיקאי ומצביא ואדם מעשי ופרקטי והקים כלכלה? הם המציאו את המצאה הבאה. ככה שמעתי פעם את זה מאריאלו. כל הגמרא והשולחן ערוך וכל היהדות כמו שהיום מכירים אותה, זה המצאה של אנשי בית שני. בית ראשון לא היה שום דבר, היה רק ערכי מוסר, מוסר הנביאים. וגם אנחנו רוצים היום מוסר. דוד המלך לא הניח תפילין. הוא לא התפלל כל כך הרבה. בסדר, הוא היה משורר אלוקי. כשהוא היה רוצה, היה כותב שירים להשם. אבל היהדות, לפי תפיסתם, בתקופת דוד המלך, הייתה רק יהדות של מוסר והשתפכות נפשית. אבל כל תרי"ג מצוות זה המצאה של אנשי בית שני. זה התירוץ בגדול. אפשר לעשות עליהם עוד קושיות, אבל זה נעשה בהמשך השנה. אני רוצה להגיע בסוף לרב קוק ולא להם. הצד השני, לצורך העניין, אמנון יצחק ורבים אחרים, אומר בערך כך: כיוון שהגיע זמן הגאולה, ומי שמגיע לו להיגאל זה רק צדיק אמיתי, אז הקדוש ברוך הוא משחרר מהשק את היצר הרע, הוא מרשה לו לפתות אנשים. זה מה שכתוב פה רק לחזל, ששר מרע משתולל והאמת נהדרת וחוץ פיישגה. תדעי למה זה ככה? כי לא מגיע להיגאל אלא ליהודים אמיתיים צדיקים. אז איך מבררים מי יהודי אמיתי ומי יהודי צדיק? הקדוש חושה אמוש, הוא משחרר מהשק את היצרה, הוא מעמיד בניסיון גדול, ואז כל אלה שהולכים מתברר שהם לא רואים לגאולה, ולכן יום הדין מתקרב, רבותיי. וכשיום הדין יתקרב, כל אלה המכונים חילונים שהתפתו אחרי היצר הרע וכיסו את זה בכל מיני הצבאות של מדינה ומודרנה ושיבת ציון, זה הכל ניסיונות של המעשה שטן. זה הכל שהשטן, הקדוש הוא מרשה לתת כוח לרע בעולם להצליח כדי לבחון אותך אם אתה צדיק. ואלה שיגאלו באמת, אלה שהם יהודים באמת, זה אלה שהם לא נבהלים והם לא משתפים פעולה עם השטן, עם היצר הרע. הם לא משתפים פעולה עם המדינה הזאת, הם לא משתפים פעולה עם החילוניות הזאת. אנחנו היהודים האמיתיים. ויבוא רגע ויהיה יום הדין, וחבל הזמן מה שיקרה עם כל היהודים שעזבו את התורה ומצוות. ולכן תחזרו בתשובה מהר אם אתם רוצים להציל את עצמכם. תראו, אפשר לומר את מה שאני אמרתי בסגנון מאוד אלים, כמו שאמרתי אותו עכשיו, וכידוע יש כאלה שאומרים זה ככה, אפשר להגיד זה בצורה יותר אינטליגנטית, תראה, זמן הגאולה זה זמן קשה, מסובך, יש ניסיונות קשים, אז הרבה אנשים נכשלים, אנחנו ידענו במעבר מהגלות לגאולה, דווקא בגלל שקדוש הוא עושה לנו טובה כזאת, אז הוא מעמיד אותנו בניסיונות גדולים, וכל המדינה החילונית הזו, וכל החילונות זה פשוט יהודים משכנים ומללים, שלא עמדו בניסיון, והם יאכלו אותה בגדול, ואנחנו הנאמנים לתורה המצוות, אנחנו היהודים האמיתיים. לפעמים מצרפים לזה שהם ערב רב, ושהם לא יהודים, ועוד כל מיני מילים אחרות. לפעמים אפילו כותבים מאמרים מסוג זה שרב חנן ווסרמן, קובץ מאמרים שדינם כמו כל המינים והפיקורסים, שצריך להיות מורידים ולא מעלים אותם, וצריך לשנוא אותם, כי דוד עמיד אומר תחליט שנא שנאתים, הם לא ריחה בתורה ומצוות, ולכן אם אתה רואה חילוני תובע, אז תסתובב מהר מבלי ש... כדי שלא תצטרך להציל אותו, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל שוב, החשבון הוא שאני מסביר את מה שקרה. אתם יודעים מה שקרה? פשוט מאוד. כיוון שהגיע זמן הגאולה, אז זה זמן של קדושה גדולה בעולם, ומי שלא ראוי לזה, זה נקרא חוצה. ולצערנו הרב, הרבה יהודים מתברר שהם לא ראויים, הם נוסעים החוצה. ואלה שישארו נאמנים לתורה ומצוות, הם אלה שראויים לגדולה, והם אלה שיגאלו. שתי התשובות שאמרתי לכם היום, רוב עם ישראל מאמין באחת משניהם. אלה שחושבים, יש הרבה שלא חושבים על הבעיה, זה לא מבקרים על התשובה, זאת התשובה. אבל באופן כללי, אלה התשובות שניתנות בשתי הקצוות שלכם. מול הבלבולים האלה ניצבת משנתו של הרב קוק, שהוא אומר את הדברים הבאים. אתם יודעים איך מכינים קפה שחור? לא? מי יודע איך מכינים קפה שחור? אתה? אתה? עוד אחד? אתה. אני עושה עכשיו 3 דקות הפסקה, הכינו 3 קנקנים גדולים קפה שחור, יש פה איזה 20-30 איש שהם למדו עד 2 בלילה והם מתים מעייפות, אז תן להם קצת לשתות כדי להתעורר, כדי שמאלה שהם ישנו בזמן שאמרתי דברי כפירה, זה לא נורא, עכשיו אנחנו מדברים של הרב קוק, אז אני רוצה שהם יהיו ערניים. אז 3 דקות בשביל לעשות קצת שכיבות צמיחה ולהתעורר, ואחרי זה יביאו פה 3 קנקנים של קפה שחור להתעורר, ואז אחרי זה יש לי רק חצי שעה, אז אני מבקש